עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה, אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. היום אנחנו זוכים להתחיל פרק רביעי במסכת ברכות, דף כ"ט בסייעתא דשמיא, דף מאוד מאוד קצר, תפילת השחר עד חצות, הקדמה קצרה למשנה. אנחנו ראינו בפרק הקודם מתי זה זמן קריאת שמע, ראינו מתי זה זמן תפילה, ושלושת הפרקים הראשונים בעצם עסקו בדיני קריאת שמע. כעת אנחנו עוברים לעסוק בשני פרקים שבהם לעסוק בדיני תפילה. ראינו בדפים הקודמים מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, האם מצווה תפילה היא מדאורייתא או מדרבנן, שיטת הרמב״ם בהלכות תפילה פרק א' הלכה א', שיש חיוב מהתורה להתפלל, אמנם החיוב שהאדם אפילו יאמר בקשה אחת, פעם אחת, הרי שבכך הוא חייב. אבל לעומת זאת שחית, מנחה וערבית, הזמנים הללו, אלו הם זמנים מדרבנן. הרמב״ן לעומת זאת חולק בספר המצוות וסובר, שכל חובת התפילה היא מדרבנן, והפסוק הוא לעובדו בכל לבבכם. עבודה, זו היא עבודה שבלב של תפילה, זה רק בגדר אסמכתא בעלמא. וחיוב מצווה זו כך הוא, כך אומר הרמב״ם, שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודעה להשם על הטובה שהשפיע לו, כך הוא כותב הרמב״ם. בהתחלה, היה נוסח התפילה ומניין התפילות נתונים בידיו, כך אומר הרמב״ם בהלכה ד' של כל אחד כפי יכולתו. מגלות בבל ואילך נתפזו ישראל בין האומות, וביניהם נתבלבלה שפתם, ולא יכלו שוב להתפלל כראוי בלשון הקודש, ועל כן עמדו עזרא ובדינו והתקינו להם תפילת קבורה בלשון הקודש, המורכבת מיוחדת ברכות שיש לומן על הסדר. שלוש ראשונות שבח להשם, זה הכוונה מגן אברהם בחיי מתים ואתה הקדוש, ואילו שלוש ברכות אחרונות, הודעה, מה שיש לנו, אנחנו יודעים, תפילת רצה, מחזיר שכינתו לציון, מודים, שים שלום, והאמצעיות, מעט החונן, עד שמעט תפילה יש בהן, שאלת צורכי היחיד והציבור כולן. בהלכה ואב כותב הרמב״ם, וכן תקנו עזרא ובדינו, שהם מניין התפילות ביום כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים, תמיד של בוקר ותמיד של בין הארבעים, וכל יום שיש בו קורבן מוסף תקנו בו תפילה שלישית כנגדו. כך מבואר בגמרא בבבלי ביומן בדף כ"ח. התפילה שהוא כנגד תמיד של בוקר נהיה נקראת תפילת השחר, והתפילה שהיא כנגד תמיד של בין הארבעים נקראת תפילת מנחה, והתפילה שכנגד המוספין נקראת תפילת המוספין. וכן תקנו חכמים שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת נוספת בלילה, והיא כנגד מה שעברי תמיד של בין הארבעים היו מתעכלים והולכים כל הלילה על גבי המזבח, שהרי בלילה אסור לעבוד עבודה בבית המקדש, אבל מה שבלילה אסור, הקטירו את החלקים הפנימיים של הקורבנות, כמו קורבן עולה בלילה. ונשמחה אף תפילה זו על הפסוק ערב ובוקר וצהריים, השיחה והימה וישמע קולי תהילים נוני פסוק י"ח, ואין תפילה זו חובה כשחרית ובמנחה, אלא עם ישראל קיבל אותה כרשות, אך במהלך הדורות עם ישראל קיבל עליהם את התפילה כחובה, כך הרמב"ם כותב וככה משנה ברורה פוסק. תפילת הקבע זו מורכבת מ-18 ברכות, נקראת בפי חז"ל ותמיד בשם תפילה, כלומר כשהמשנה מדברת ואומרת תפילה, זה הכוונה 18. בימי רבן גמליאל רבו אפיקורסין, והיו מצירים לישראל ומסיטים אותם לשום מאחרי השם. וכיוון שראה רבן גמליאל ששמירת העם מהם גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד עובד דינו והתקין ברכה אחת בקשה מלפני השם לעבד האפיקורסין, זוהי ברכת המינים, שמי שניסח אותה היה שמואל הקטן, וקבע אותה בתפילה כדי שתהיה ארוחה בפי הכל, ונמצאו כל הברכות שבתפילה 19 ברכות, אף על פי כן, הכינוי 18 נשאר עד היום. מעניין זה שכתב הרמב״ם זה על פי התלמוד הבבלי, הירושלמי לעומת זאת סובר שמניין הברכות היה תמיד 18, כי לפי הירושלמי, הברכה לחזרת מלכות בדוד, את צמח דוד, נכללה בתפילת בונה ירושלים. אומרת המשנה תפילת השחר עד חצות. כלומר, זמנה עד חצות, רבי יהודה אומר, עד 4 שעות. תפילת המנחה עד הערב, עד שטח שח, רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה, שזה שעה ורבע לפני הלילה. תפילת הערב אין לה קבע, ושל מוספין אל הקבע, הכוונה שזמנה כל הלילה, ושל מוספין זמנה כל היום. כמובן שהשיעור הנזכר במשנה זה הכוונה שעות זמניות, שעה זמנית פירושה חלק אחד מבית חלקים שביום, ומכיוון שיש שוני בין הימים של החורף, שהם ימים קצרים, לימות הקיץ, שהם ימים ארוכים יותר, הרי שמחלקים לפי שעות זמניות ולא לפי שעות קבועות. המשנה מבארת רק מתי זה סוף זמן תפילת השחר, אבל היא לא מזכירה מתי תחילת הזמן. הראש כתב שתחילת הזמן זה ברגע שאיר פני המזרח. שזה הזמן הראוי להקרבת תמיד של שחר, ולכן המשנה לא הצליחה להזכיר את המשנה הזאת, כי היא הסתמכה על המשנה ביומה, שמדברת על כך שבבית המקדש היו שואלים יאיר פני המזרח עד שבחברון, שזה הזמן שמקריבים קורבן עולת התמיד של שחר, ומכיוון שתפילת שחרית היא כנגד עולת התמיד של שחר, הרי שהמשנה לא הייתה צריכה לבאר מתי הזמן הזה. והיות ויש מחלוקת עד מתי זמן תפילת שחרית, הרי שאת זה המשנה הביאה בשיטות שראינו במשנה. הראש מוסיף שלמרות שזמן תפילת שחרית זה עד 4 שעות או עד חצות, אף על פי כן עיקר המצווה להתפלל עם הנץ החמה, בכל מקום בדיעבד אם להתפלל משאיר המזרח יצא ידי חובה. כלומר, לפי הראש, וכך גם משמע מדברי השולחן ערוך, כל המושג הזה שמתפללים אחרי זמן הנץ החמה, זה בדיעבד וזה לא לכתחילה. כך משמע מדברי השולחן ערוך, ומרן אגרח קניבסקי היה נוהג בתחילת דרכו, אפילו להתפלל בלי מניין, עד שלאחר מכן כבר המניין בלדרמן של הנץ, כבר לא היה בו מקום והיו בו מאות יהודים, אבל כשרב חיים קניבסקי התחיל להתפלל והקפיד על הנץ, הרי שבהתחלה גם כשלא היה מניין, הוא היה מתפלל ללא מניין, מכיוון שתפילה ללא מניין בנץ, עדיפה על תפילה עם מניין בנץ, זה דווקא לאדם הרגיל בכך, וכמבואר בהליכות שלמה, שרב שם זמן אורבך פוסק בהלכות תפילה, שגם מי שפעם בחודש, נגיד בראש חודש, מתפלל בנץ, ואין לו באותו יום מניין שיתפלל ביחידות בנץ. כמובן, אדם שסתם ככה ביום אחד כאן בנץ, שלא יתפלל בנץ, ויגיד שזה עדיף. אלא דווקא אדם שמקפיד על הנץ, או אדם שמקפיד לפי הליכות שלמה, בהלכות תפילה, אפילו בראש חודש, או פעם בחודש, או באיזה זמן קבוע בנץ, תפילת הנץ עדיפה, אפילו בלי מניין, על תפילה לאחר הנץ, אפילו במניין. תפילת מנחה, כמו שראינו, נתקנה כנגד תמיד שבין הארבעים, לפי תנא קמא תמיד קרב עד הערב, ולכן זמן תפילת המנחה זה עד הערב. אבל עד מתי תפילת המנחה, לפי רבי יהודה זלת פלגה מנחה, אבל לפי תנא קמא זה עד הערב, השאלה מה זה הערב? אז לכאורה עד הערב זה עד זמן בין השמשות, כלומר מרגע השקיעה כבר אסור להתפלל מנחה, אבל יש המבארים שהכוונה עד צאת הכוכבים, שבזה מחלוקת למעשה המנהג הוא להתפלל עד השקיעה. במשך המשנה סיימנו במשנה ושל מוספין זמנה כל היום, אומר הירושלמי תפילת השחר עד חצות, כתיב, מביא הירושלמי מה המקור לדין תפילה, זה הפסוק המופיע בדברים י' פסוק י' ג' לאהבה, את השם אלוקיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. נשאלת השאלה, וכי יש עבודה בלב, הרי עבודה בדרך כלל, זו עבודת הקורבנות. למה זה עבודה שבלב ואיזו היא? זו תפילה. וכן הוא אומר בדניאל וב פסוק י' ז', אלא אך, דיאנט פלח לבית דירה, הוא ישז וינח נבוכנצר, אומר לדניאל, הקדוש ברוך הוא שאתה עובד אותו תמיד, הוא למעשה יציל אותך. זה לא היה נבוכנצר, סליחה, זה היה דריווש מלך מדי ופרס, הוא ציווה שלא יבקש אדם דבר מאלוקים ואנשים במשך 30 יום אלא מהמלך, אבל דניאל לא שם מליבו לגזירה והתפלל, כאשר נודע הדבר למלך, ציווה להשליחו לגובה הראיות, ואז המלך אמר לו, מי שיציל אותך זה אלוקים שהתפללת אליו, הוא יציל אותך, כמובן שאמר לו את זה בציניות, אבל הוא לא הבין שבסופו של דבר דניאל ייכנס לתוך האש, ויצא מתוך האש, כי דניאל התפלל ותפילתו התקבלה. וכי יש פולחן שואל הירושלמי בבבל, אלא איזו, מה זה אלא הך דיאנט פלח לבית דירה, הכוונה הזאת תפילה, הרי לא היה קורבנות שם, אז מה שהיה זה תפילה, ודניאל שמסר נפשו על התפילה, נשאלת השאלה כיצד היה מותר לו לעשות זאת, הרי אם המלך דריווש פסק שהדבר אסור, ומי שהתפלל ימות, איזה היתר היה לדניאל למסור את נפשו לכך, הרי לכאורה כל דבר שאדם לא מחויב למסור את הנפש, יש איסור בדבר. אז האמת זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. לפי הרמב״ם, אסור לאדם למסור נפש בדבר שלא מחויבים, כלומר למעט 3 עבירות חמורות אסור לאדם למסור נפש, אלא אם כן יש גזירת מלך כמו רק תדמסנה, שאז יש גזירה של המלכות להעביר את עם ישראל על דתו, שאז מוסרים נפש אפילו על מנהג. אבל לעומת זאת, אצל דניאל זה לא היה כך, אם כן מה היה היתר שלו? לפי תוספות, מותר לאדם למסור נפש גם על כל דבר שהוא רוצה. רק על 3 עבירות הוא מחויב, על יתר המצוות הוא לא מחויב. אלא שבא הרמב״ם ומבאר, שמכיוון שבזמנו של דניאל היה הדור פרוץ, הוא מסר את נפשו על התפילה, סליחה, אני אקרא את לשון הרמב״ם. לשון הרמב״ם בזה, שאומנם אסור לאדם למסור נפש במקומות שהוא לא מחויב, אבל הכל מודים שאדם גדול וחסיד הרואה שהדור פרוץ, רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שיראו העם וילמדו להיראה את השם ולעבור בכל ליבם. כך שיטת הרמב״ם, וזה הביאור בדברי דניאל. או לחילופין אפשר להעמיד את דניאל ואת מעשהו כדברי התוספות, שלפי שיטת התוספות, גם על שבת, גם אם זה לא רק תדי מסנה, גם אם זה לא עכשיו מלך שרוצה להעביר את כלל ישראל על דתו, והמלך רוצה שתחלל שבת, מותר לך למסור נפש על זה. רק שאתה לא מחויב, יכול יהיה מתפלל שלושתן כאחת, האם נאמר שאדם מתפלל שחרית, מנחה וערבית ביחד? אומר הירושלמי, פירש בדניאל פרק פסוק י' א', וזימנין תלתה ביום, שלוש פעמים ביום, היה דניאל קרא על ברכו, יקורא על ברכיו. רואים מכאן שצריך להתפלל שלוש תפילות בשלושה זמנים שונים, ולא מתפללים את כל התפילות באותו יום. יכול יהיה מתפלל לכל רוח שירצה, לאיזה צד שירצה. תלמוד לומר, אגב, סימן לדבר בשולחן ערוך, הלכות, ההלכה הזאת נמצאת בסימן צד יגדל, לסימן צד. אז כל אחד יכול לזכור שהשולחן ערוך בסימן צד, עוסק בדיני צד, באיזה צד אדם צריך להתפלל. תלמוד לומר, וכוון פתיחיו לבילתי נגד ירושלים, הפסוק בדניאל המלא הוא ככה. וכווה פתיחן לבעליתה נגד ירושלים, כוון זה הכוונה חלונות היו פתוחים לדניאל, בעליית ביתו כנגד ירושלים, וזימנין תלתה ביום, שלוש פעמים ביום, הוא קרא על ברכו, היה קורא דניאל על ברכיו, הוא מצא לו ומודה קדם אליו, מודה ומתפלל לאלוקיו, כל כבל דיעבה ומקד מדנה, כפי שהיה עושה עוד קודם לכן, כלומר הגמרא מבארת, שהכתוב מספר על החלונות בקשר לתפילתו של דניאל, מכיוון שהוא כיוון את חלונותיו כנגד ירושלים, וככה שולחן ערוך פוסק, שהמתפלל בחוץ לארץ צריך לכוון את פניו לארץ ישראל, ולא כתוב לכוון כנגד ירושלים, מכיוון שיש מקומות שרחוקים ואי אפשר לכוון כנגד ירושלים, אבל דניאל שהיה בבבל, יכל לכוון בדיוק לכיוון ירושלים. יכול מי שבאו לגולה, כן? תלמוד לומר, כל כבל דיה ועבד מנקד מדדה, כלומר, עוד ככה דניאל היה עושה עוד קודם שגלו, ולא רק לאחר שגלו, אלא קודם שגלו, אפילו שהיה קורבנות, היו יהודים שהיו מתפללים שלוש תפילות ביום. יכול יהיה מתפלל שלושתן בכל שעה שירצה, כבר פירש דוד בתהילים נוני פסוק י' ח'. ערב ובוקר וצהריים, אסיחה ואהמה. כלומר, יש זמנים קבועים לתפילה, שחרית, מנחה וערבית. ערב, בוקר וצהריים. יכול יהיה מגביה קולו מתפלל, האם אדם מתפלל תפילת 18 בכל שעה, כבר פירש בחווה, כמבואר בסוגיה המקבילה בבבלי בברכות למד א', כמו שכתוב בשמואל א', פרק א', פסוק י' ג', וחנה היא מדברת על ליבה, וקולה לא ישמע. מכאן אנחנו רואים שיש עניין להתפלל תפילת 18 בלחש. הטעם הוא מביא הבבלי בסוטה למד ב' עמוד ב', כדי שלא לבייש עוברי עבירה מתוודים בתפילתם, ובברכות בדף כ"ד עמוד ב' מביא הבבלי שהמשמיע את קולו בתפילה, הרי זה מקטני אמנה. ויש אומרים שכל זה דווקא בציבור, ויש אומרים שאף יחיד המתפלל על צרתו שלו בשעת תפילת 18, אסור לו להגביה הקולו כפי שמצינו בחנה, ויש החולקים על הדבר. יכול יהיה רק מערי בלב ולא מוציא בשפתיו, תמוד לומר רק שפתי הנאות וקולה לא ישומע, כיצד מרחיש בשפתותיו, לכן זה נקרא תפילת לחש. אמר רבי יוסי בר חנינא מן הפסוק הזה, תלמד ארבעה דברים. וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן למדנו שהתפילה צריכה כוונה. רק שפתי הנאות, מכאן שהוא צריך להרחיש בשפתותיו, כלומר להוציא בשפתותיו את המילים, אבל וקולה לא ישומע, מכאן שלא יהיה אדם מגביה את קולו ומתפלל. ומה זה ויחשבי אלי לשיקורה? הרי אלי אומר לחנה ויומר אליה אלי, עד מתי תשתקרין? מכאן למדנו שהשיקור אסור לו להתפלל. ומכאן אנחנו רואים שאת הלכות התפילה משחידשה זה חנה, שהרי אלי שואל אותה, שהיא שיקורה, למה אלי חושש או חושד בה שהיא שיקורה? מחמת שהתפעלה בלחש, משמע שעד אז לא נהגו להתפעל בלחש. הרי שמכאן אנחנו רואים שחנה חידשה את הלכות תפילה, כפי שבאמת משמע גם מהסוגיה שלנו שלומדים מדיני תפילה מחנה, וכך בסוגיה המקבילה בבבלי ובחות המד א', ויש המבארים שאלי חשב אותה את חנה לשיקורה, מפני שהתפללה לאחר זמן הסעודה, ומכיוון שבזמנם היו רגילים לשתות יין בסעודה, הרי שהוא חשד בה שהיא שיקורה. אבל מהפסוק זה לא משמע כך, כי כתוב וחנה היא מדברת על ליבה, ולכן ועכשווה האלי לשיקורה. ממשיך הירושלמי ואומר מילתא דחנן ברבה, פליגה. כלומר, מהדברים הבאים שנראה, אנחנו רואים שהוא חולק על הדין הזה, אלא לשיטתו מוטל להגביע את הכל בתפילה. דחנן ברבה אמר לחבריה, אמר לחבריו בבית המדרש, נאמר לכון, אמר לכם מילתא תו, את הדבר טוב דחמית לרב אביד, שראיתי שרב עושה, ואמרתי את הדבר הזה קום לפני שמואל, ושמואל כל כך התרגש לשמוע, וקם ונשק על פומי, נשק אותי. מה היה החידוש שאמרתי לו? אמרתי לו, סיפרתי לו איך רב מתפלל. כשרב היה מגיע לברכה שבה צריך לשחות, היום הברוך אתה, שוחח, בא להזכיר את השם, זוקף. מה זה זוקף? הוא לא רצה לומר את שם השם, כך נפסק להלכה, כאשר הוא עדיין משתחווה, כי כבוד השם, האדם עומד, ושמואל אמר, ונה אמר איתמה, אני אומר מה הטעם, כי כתוב השם זוקף כפופים. אם כן נשאלת השאלה, כיצד הוא ידע מתי רב קורא, מתי הוא זוקף באיזה מילה? התשובה היא כי הוא שמע את רב מתפלל. רואים מכאן שרב התפלל בקול. אמר רבי עמי לא מסתברא. לא מסתבר שהוא זקף את גופו קודם הזכרת שם השם, בגלל הפסוק השם זוקף כפופים. הרי הפסוק אומר, למה במלאכי בית פסוקי, אלא מפני שמי ניחתו. זה אומר שהאדם צריך, כאשר הוא מזכיר את השם, להיות מקופף. אז למה הוא זקף קודם הזכרת השם? עונה לו, אמר רבי אביני, לא אבק טיב בשמי ניחתו הוויה, עוד אתה צודק, הוא מזכיר את שמי, הוא מתכופף. אבל זה לא מה שכתוב, לית כתיב, אלא מה כתוב? מפני שמי ניחתו. קודם עד שלא הזכיר את השם, כבר ניחתו. אבל כאשר הוא מזכיר, הוא זוקף את גופו. רבי אבא בר זבדא מצלי בקנה מתפלל בקול. ורבי יונה קדם המצלי בקנישתא כאשר היה מתפלל בבית הכנסת, אבא מצלי היה מתפלל בלחישה, בלחש. אבל כדב המצלי בבית הכאשר היה מתפלל בביתו, הווה מצלי בקנה, היה מתפלל בקול. עד ילפון בני בית אצלו איתם מנה למה? תשקו בני הבית ישמעו איך מתפללים, וילמדו להתפלל בעל פה את נוסח התפילה ואת צורת התפילה. אולם הראש מבהר שהסיבה שרבי יונה התפלל בביתו בקול רם, זה לא בגלל שהוא רצה ללמד את בני ביתו להתפלל, אלא מכיוון שהיה קשה לו להתפלל בלחש, הרי שהוא התפלל בקול, אבל הוא התפלל כל כך הרבה פעמים בקול, עד שבני ביתו למדו מעליהם את נוסח התפילה. אבל כאשר התפלל רבי יונה בבית הכנסת בציבור, הרי שהוא לא התפלל בקול, למרות שהיה קשה לו לכוון, בכדי שלא להטריד את הציבור. המשיכה הגמרא ואומרת, מאיכן למדו שלוש תפילות, מה המקור לכך? רבי שמואל בן נחמני אמר, כנגד שלוש פעמים שאור היום משתנה על הפריות, בבוקר החמה זורחת ממזרח, בצהריים היא עובדת מצד מזרח לצד מערב, ובערב השמש שוקעת במערב. בשחר צריך אדם לקום ולומר, מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוהי אבותי, שהוצאתני מאפלה לאורה. במנחה צריך אדם להודות, להתפלל ולומר, מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, כשם שזיכיתני לראות את החמה במזרח, כך זכיתי לראות אותה כעת בצהריים במערב. בערב צריך להתפלל להודות ולומר, יהיה רצון מפניך השם אלוקי ואלוהי אבותי, כשם שהייתי באפלה אתמול בלילה, והוצאתני מאפלה לאורה, כך תוציאני שוב מאפלה לאורה, כלומר שאני אזכה לקום בבוקר ולהתפלל אליך. לפי פירוש זה ייתכן, שאין הכוונה בגמרא שצריך לומר את הנוסחות האלה בעצמן, אלא הגמרא אומרת שראוי לאדם להתפלל בכל עת משוניה היום, ומהסיבה הזאת חכמים תקנו שלוש תפילות, אבל את נוסח התפילה הזאת לא חייבים לומר. רבי יהושע בן לוי אומר שלוש תפילות מאבות, למדנו ממי? אברהם, יצחק ויעקב. תפילת השחר מאברהם אבינו שנאמר בבראשית י' פסוק כ"ז, וישכם אברהם בבוקר. אלא מקום אשר עמד שם לפני השם ואין עמידה, מה זה וישכם אברהם בבוקר, אלא מקום אשר עמד שם, מה זה עמידה? זה תפילה. כפי שנאמר בתהילים כ"ו פסוק ל', ויעמוד פנחס. מה ההמשך? ויפלל, התפלל. תפילת המנחה, מאיפה למדנו? מיצחק אבינו שנאמר בבראשית כ"ד פסוק ס"ג, ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה לסוח? ואין שיחה אלא תפילה. כמה דתמה, כפי שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף, תהילים ק"ב, ולפני השם ישפוך שיחו. ואומנם גם אברהם אבינו התפלל גם שחית, גם מנחה וגם ערבית, כפי שהבבלי ביומה בדף כ"ח עמוד ב' מביא שאברהם תיקן וקיים אפילו רובי תבשילין, אבל מכל מקום לא למדנו מכל אחד, אלא מה שראינו במפורש, מה שהתפלל, כך מבאר המערשו בברכות בדף כ"ו עמוד ב'. ואין פגיעה אלא תפילה, ומאיפה למדנו תפילת הערב? מיעקב אבינו, שנאמר בבראשית כ"ח פסוק י"א, ויפגע במקום ויעלן שם. מה זה ויפגע? ואין פגיעה אלא תפילה. כמה דתימר, יפגעו נא בהשם צבקות, ואומר, אל תישא באדם ירמיה כ"ז פסוק י"ח, אל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי, כך ירמיהו מבקש כנגד אנשי הענתות שרצו לפגוע בו, שהקדוש ברוך הוא לא ישמע לתפילתם. ורבנן אמרו תפילות לא לומדים מאבות אלא מתמידים מהקורבנות. תפילת השחר מתמיד של שחר, שעליו נאמר בי במדבר כ"ח פסוק ד' את הכבש האחד, תעשה בבוקר. תפילת המנחה זה כנגד תמיד של בן הארבעים, שנאמר ואת הכבש השני תעשה בן הארבעים. תפילת הערב לא מצאו במה לתלותה, ושנו אותה בסתם שלא כנגד הקורבנות. עד הידת נינה, לכן המשנה אומרת, תפילת הערב אין לה קבע. למה הכוונה אין לה קבע? אז בפשוט הכוונה שזמנה כל הלילה. אבל ירושלמי כעת מבאר, זמן או המושג של תפילת ערבית אין כנגדו שום דבר, ומכיוון שאין כנגדו שום דבר, הרי שזה נקרא שאין לו קבע. אמר רבי תנחומא הודי, יש לי טעם כנגד הקורבן, קבעו אותה כנגד עיכול איברים ופדרים, שהיו מתקלים על גבי המזבח כל הלילה, הרי במהלך הלילה, כמו שלמדנו בהקדמה למשנה, היו מקטירים את האיברים ופדרים החלקים הפנימיים של הקורבנות או קורבנות העולה, היו מקטירים אותם כל הלילה. רבי יהודה אומר, עד 4 שעות, זהו זמן התפילה. מדברי תורה למד רבי יהודה. למה? דתנא רבי ישמעאל, כתוב בפסוק לגבי המן, בשמות ז' פסוק כ"א, והלקטו אותו בבוקר, בבוקר יש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס, מה הכוונה? הם לקטו את המן בבוקר מוקדם, ולאחר מכן, המן, מה שלא לקטו, למעשה נמס. ומתי זה הזמן של וחם השמש? זה ב4 שעות. שואל הירושלמי, אתה אומר ב4 שעות, היינו אלא ב6 שעות. עונה הירושלמי, כשהוא אומר לגבי אברהם אבינו, והוא יושב בפתח האוהל כחום היום, הרי 6 אמור, הכוונה ל6 שעות. כי מה זה הביטוי כחום היום? שהחום מתפשט לכל מקום. מתי זה? זה אמצע היום. המה אני מקיים וחם השמש ונמס? 4 שעות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות. ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...